אנחנו בספר עמוס, מה שנקרא קפיטל ד' פסוק י' א'. והנביא אומר, כמה דברים עשיתי ולא חזרתם בתשובה. כל פעם הנביא מסיים את הפסוקים, ולא שבתם עדיין נאום השם. שמת לב? מפסוק ו', פסוק ו', פסוק ח', פסוק ט', פסוק י', עכשיו פסוק י' א', אותו מהלך. כן? כל פסוק מסתיים כמעט עם המילים האלה. הפכתי בכם כמהפכת אלוהים את סדום ואת עמורה, ותהיו כעוד מוצל משריפה. הקדוש ברוך הוא אומר, היו מהפכות בעם ישראל, היה ממש מציאויות שהאדמה נהפכה על פניה. אנחנו לומדים שהחורבן היה בתהליכים. היה עבר הירדן שגלו, הצפון, ארץ נפתלי גלו, לאט לאט.
כל גלות הייתה מהפכה?
אז העניין הוא, השאלה היא אם זה כפשט, שהקדוש ברוך הוא באמת עשה מהפכה כמו סדום ועמורה, או שזה בעצם מליצתי. הכוונה היא שהיה גלות, היה מהפכה, הכוונה שגלו, ותהיו כעוד מוצל משריפה, ואתם מה שנשאר, המעט שבטים שהיו סביב שומרון, הם כעוד מוצל משריפה, כמו העץ שאתה מזיז בו את האש, אבל הוא עצמו עץ, אז הוא נכרח מהאש, אבל הוא מבין העצים, שאר העצים נשארים באש ונשרפים, ואיתו אתה מזיז את האש, אז זה עוד מוצל משריפה, ולא שבתי מדי, נאום אדוני.
זה תמיד מסביר את זה שכתבתי לכם, שאיך כמו סתום המורה, ולמרות זה לא שבתי.
אוקיי. אז אתה שם לב שפה מצודת דוד כותב מה שהסתפקנו פעם שעברה, הוא מכריע פה שזה בלשון עבר כדרך הנבואה בהרבה מקומות. אתה זוכר, אתמול אני אמרתי שאני מסתפק האם הנביא מדבר בלשון עבר כי זה כבר קרה, או כמו שהמצודות כותב פה שהנביא הרבה פעמים מדבר בלשון עבר כי הוא רואה את זה כאילו זה כבר קרה, וככה הוא מסביר פה. לכן כועס אליך ישראל, מאחר ואתם לא חוזרים בתשובה. אז בגלל זה יהיה מה שאמרתי, יהיה המהפכה של סדום, יהיה את כל הדבר החרב, מה שהנביא אמר. עקב כי זאת אעש לך, היכון לקראת אלוהיך ישראל. בגלל שכל החורבן הזה הולך יבוא, אז תתכונן, תחזור בתשובה. אתם יכולים לשנות את העתיד. עכשיו, פה לכאורה, פה מוכרע, ספק שאלנו אתמול, שהנביא מנבא על העתיד. כן? כועס אליך ישראל, בפשטות, זה מה שהולך לקרוא. אז בפשטות זה חוזר על כל הנבואות הקודמות. יש מקום לדייק שחלק מהמפרשים אומרים שזה רק על המהפכת סדום. יש מקום לחלק גם כן בין מה שנאמר לפני פסוק י' שיש סמך אחרי זה, יש בעצם הפסקה, ואז מה שנאמר אחרי פסוק י'. השאלה היא האם זה הכל פרשה אחת, כי זה הרי הכל אותו סגנון, ואז הנביא מדבר על הכל. כאילו זה קרה, אבל זה בעצם עוד לא קרה, או שהנביא מדבר בהתחלה על דברים שכבר קרו, ואז בפסוק י' י' א' הוא מדבר על דברים שעתידים לקרוא, ועל זה הוא אומר, מאחר והחורבן אפילו יגיע למדרגות כאלה, אז היכון לקראת אלוקיך, תתכונן, וזה מאוד חשוב, שבן אדם...
דברים שבדרך כלל אומרים אותם, טובה, אומרים אותם עכשיו לך.
מה?
היכון לקראת אלוקיך ישראל.
הגמרא דורשת מפה, היכון לקראת אלוקיך ישראל, הדין שצריך להתכונן לתפילה. אבל החז"ל דרשו את זה, כאילו זה דרשה. בפשט, הוא אומר, תתכונן לחזור בתשובה. הקדוש ברוך הוא שוב מבקש מעם ישראל לחזור. עכשיו, יש פה גם הבנה הפוכה, שהקדוש ברוך הוא אומר, אני הולך להניש אתכם, אתם הולכים עם העבודה זרה, אז בוא תתכונן למלחמה. היכון לקראת אלוקיך ישראל, הכוונה היא לקראת קרב. יש גם הבנה כזו בפשט. אבל רוב המפרשים לא לומדים ככה. רוב המפרשים, התרגום, רש"י, הרד"ק, הם לומדים שהכוונה פה זה תתכונן לחזור בתשובה. וצריך לדעת שתשובה זה תהליך, וצריך באמת להתכונן. זה לא דבר שהולך בין לילה. אני תמיד אומר לחבר במכון מאיר, אם אתה בין לילה התחלת לשמור שבת וכשרות והכל, על פי רוב זה לא יצליח הרבה זמן. תשובה זה דבר שדורש הכנה וזה תהליך. בן אדם צריך לגדול בזה. הקדוש ברוך הוא לא תובע מהאדם בין לילה. מה?
אדם רוצה לשמור. מה, הוא לא ישמור?
טוב, אני אספר לך סיפור. היה אדם שגדל ללא תורה ומצוות, הלך לאוניברסיטה, התלהב מתורה ומצוות, בארצה, בילה קיץ בארץ, למד מה זה שבת, מה זה כשרות, חזר לאוניברסיטה, זה באזור איפה שאין כמעט יהודים, אבל היה שם בית חבד. מגיע חזרה עם כיפה ופאות, היה כמה חודשים בארץ, דופק על הדלת, הרבנית מהבית חבד עונה לדלת, הוא אומר לה, הרבנית, חזרתי בתשובה. הייתי בארץ עכשיו, 4 חודשים, עכשיו אני חוזר לאוניברסיטה, אבל עכשיו אני שומר את כל התורה והמצוות, כפי שאני יכול. אז רבנית אומרת לו, מזל טוב, כל הכבוד, אני מאוד שמחה לשמוע את זה, אני מאחל לך הצלחה, ובבקשה, אל תחזור לבית חבד. אז הוא אומר, מה? לא לחזור לבית חבד? מה עשיתי? אז היא אומרת לו, בוא, תן לי להסביר לך. לקחה אותו לטיול, שלא יהיה ייחוד בבית, אמרה לו, תשמע, אנחנו בבית חבד בונים אנשים להיות שומרי תורה ומצוות לכל החיים. כל שנה ישנו כמה אנשים כמוך שחוזרים תוך כמה חודשים שהם התלהבו בארץ, חוזרים לאוניברסיטה ומצהירים שעכשיו הם שומרים את כל התורה וכל המצוות. בכל שנה ישנו את אותם אנשים, כאילו אותם אנשים שחוזרים עם ההצהרה הזאת, יש להם חודש, חודשיים שהם שומרים את הכל ואחרי זה לא שומרים כלום. אנחנו לא עובדים ככה פה. אז מאחר ואתה לא תצליח, אני מאחל לך שתצליח, אבל הניסיון מוכיח שזה לא מצליח, אז אין לי סיבה שאתה תהיה פה, ואז כשאתה נופל זה משפיע על כולם, אז אני מאחל לך הצלחה, אבל לבית חבד, בבקשה אל תחזור עם כל זה. אז הוא אמר לה, אז מה את מציעה שאני אעשה? אז היא אמרה לו, תבחר מצווה אחת, אבל המצווה הזו, תבטיח שאתה לא עוזב אותה כל השנה, אתה לא עוזב אותה, לא מעניין אותי, תיקח מצווה אחת, ובהי מה על המצווה הזו אתה לא תוותר. אתה מקבל על עצמך שאת המצווה הזו אתה תשמור ולא משנה מה יקרה לך. את המצווה הזו אתה שומר. הוא שמע בקולה והוא עצמו, הוא היום רם במכון מאיר. זה מוקלט, היה לנו שיעור משותף. אני והוא פעם העברנו שיעור משותף לבחורים שאלות בתהליך החזרה בתשובה. אז תוך כדי השיעור הוא סיפר את הסיפור הזה על עצמו. והוא סיפר שבסוף השנה תעזוב את כל המצוות שהוא חשב שהוא יקיים. המצווה האחת הזו שהוא הבטיח לה שאותה הוא יקיים מאימה, היה כל כך כבדה עליו, כל כך קשה לו. אבל הוא הבטיח, הוא אמר, מצווה אחת אני אוכל לעמוד בה. וגם זה היה לו קשה. אחר כך הוא עלה ארצה והלך לישיבה ועבר את התהליך בצורה מסודרת. זה היה, זה סיפור. אני אומר, אם אדם נכנס למערכת, נכנס לישיבה, אז יש לו יותר סיכוי לגדול. הוא עכשיו בישיבה ולומד, אז בסדר, אבל סתם ככה ייקון לקראת אלוקיך ישראל. גם הקדוש ברוך הוא לא תובע, תשנו את הכל, תתכוננו, תלכו בתהליך. זה תהליך, אי אפשר בין לילה. הרבי מחב"ד הוכיח את זה, הוא אמר, לא כתוב שאדם נהיה בר מצווה, הוא חייב לדעת את כל התורה כולה. לא כתוב שבן אדם מתגייר, שהוא ידע את כל ההלכות כולם. לא. כתוב אותו, מלמד אותו מצוות, מקצת מצוות קלות, מקצת מצוות חמורות, ואז הוא מתגייר. הוא לא ידע לשמור שבת, הוא עדיין לא סיים ללמוד חוד שבת, אתה לימדת אותו קצת. אומר הרבי מחב"ד, מהדין הזה אנחנו לומדים, שאין לקדוש ברוך הוא תביעה מאדם, שברגע שהוא מחויב בתרי"ג מצוות, הוא ידע לקיים תרי"ג מצוות. יכול להיות מציאות שהוא מחויב בתרי"ג, ועוד לא למד את כל התרי"ג, זה תהליך, תוך כדי. למה לא תאמר, תלמד את הכל ואז תתגייר? כנראה שהקדוש ברוך הוא לא טוב עצם ממנו. זה לא עבירה. אפילו זה לא עבירה בידו.
כאילו, מה שנגיד הוא מתחלל לשבת, זה לא שם לבוא?
מה אתה רוצה ממנו? הוא אנוס, הוא עושה, זה לא שוגג, זה אנוס. אנוס רחמן הפטרי, מה אתה רוצה? הוא יתגייר, עכשיו זה תהליך, עם הזמן הוא ילמד. זה חידוש, אבל לכאורה זה חידוש עם ידיים ורגליים. פסוק י' ג' כי הנה יוצר הרים ובורא רוח ומגיד לאדם מסיכו, עושה שחר איפה ודורך על במות הארץ, אדוני אלוהי צבאות שמו. אומר הנביא, הקדוש ברוך הוא שיצר את הערים, כי הנה יוצר ערים, הקדוש ברוך הוא בורא רוח. הקדוש ברוך הוא שולט בין בדברים של הטבע ובין באדם שהוא משגיח עליו, מגיד לאדם מה שיחו. הקדוש ברוך הוא יודע מה האדם מדבר, הקדוש ברוך הוא יודע מה האדם חושב. עושה שחר איפה, הקדוש ברוך הוא שהוא עושה את האור כל בוקר, את השחר, הוא נותן חושך כל לילה, הוא עושה את האיפה, איפה זה חושך. ודורך על במותי הארץ. הקדוש ברוך הוא שהוא משפיל במותי הארץ, על פי רוב זה הכוונה אלה שמתגאים, השרים, המלכים, הקדוש ברוך הוא משפיל אותם. השם אלוקי צבאות שמו, הקדוש ברוך הוא ששולט בצבאות. למה צבאות? בין צבא של מעלה של המלכים, בין צבא של מטה. הקדוש ברוך הוא אומר, הוא ששולט בכל, הרי ייעד את החורבן. הוא אמר שהעונשים האלה הם בדרך. אז הקדוש ברוך הוא אומר, מאחר ואתם יודעים שאני ככה שולט, אז בגלל זה יקון נקראת אלוקיך ישראל. הכי פה חוזר על התביעה. הקדוש ברוך הוא תובע, יקון נקראת אלוקיך ישראל, כי הרי הקדוש ברוך הוא אלוקי צבאות שמו, הוא שולט בצבאות, והוא ייעד שהצבאות יבואו ויחריבו את ארץ ישראל. אז מאחר והוא שולט בצבאות והוא שולט בכל, אז הוא תובע מכם, תחזרו בתשובה. שימו את הדבר הזה אשר אנוכי נושא עליכם, קינה בית ישראל. אומרים את הכל, הולך לבכות על עם ישראל. נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל, נטשה על אדמתה, אין מקימה, יהיה חורבן של הושע בן אלה, ואז עשרת השבטים לא יקומו. זהו, זה הסוף של עשרת השבטים. חז"ל אומרים, בגלל הפסוק הזה, אין נון באשרי. זאת אומרת, הפסוק הזה הוא פסוק כל כך קשה, נפלה לא תוסיף קום, אין עתיד. אז בגלל זה אין נון באשרי. אז בארץ ישראל אהבו לקרוא את הפסוק, נפלה לא תוסיף. היא לא תוסיף ליפול, קום בתולת ישראל. אבל התרגום פה מוסיף, לא תוסיף קום, הכוונה היא השנה הזו. טוב, לא תוסיף קום, בפשטות אפשר להבין, הכוונה היא לא יהיה להם תקומה לטווח החוק, אומר הרד"ק. כי אוטוטוט יבוא החורבן. טוב, זה חוזר לשאלה שדיברנו, המחלוקת בסוף סנהדרין, האם עשרת השבטים עתידים לחזור או לא עתידים לחזור. נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. אז השאלה היא, אם הכוונה היא גמרו, נגמר, אין עוד בתולת ישראל, או שהכוונה היא לא יחזרו לכוח הזה. כן, הטעמים לא מורים על כך, והקונטקסט לא מורה על כך. נטשה על אדמתה, הם עזבו אותם על אדמתם, אין מקימה, אין מי שירומם אותם. לא יהיה עוד כוח בהנהגה. עכשיו, בפשטות, אז הנבואה הזו לא נאמרה על החורבן הסופי של עשרת השבטים. הוא מדבר על החורבן כשהם עוד בארץ ישראל. טוב, למה אני מתעכב לפסוק הזה? כי זה פסוק שחשוב להבין אותו, כי זה פסוק שלכאורה פותח לפחות מקום לבן אדם לטעות, שמה הקדוש, הנביא כבר אומר שאין עתיד לעם ישראל. אז השאלה היא, מה הכוונת הנבואה פה? אז יש פה הרבה אופני הבנה. צריך לזכור שהנביא לא מדבר על הגלות. הוא אומר, נטשה על אדמתה. כן? כשהוא אומר אין עתיד, אז קודם כל אולי הוא מדבר על עשרת השבטים. שנית, הוא לא מדבר על זה שגלינו לבין אומות. הוא מדבר על הזמן שהיינו בארץ ישראל, שלא נתקומם שוב. ושוב, השאלה היא אם הכוונה היא לנצח, או בדור ההוא, בשנה היא. אוקיי. השאלה היא גם כן, מה הכוונה בתולת ישראל? גם בזה צריך להעמיק. בפשטות אפשר להבין ש... בתולת ישראל זה זה
שלא
נכבשה עדיין. או יפה, אז לבתולים האלה הם לא יחזרו, וזה נקודה שצריך לזכור, שבעצם המשבר של חורבן בית ראשון היה משבר אדיר מבחינת ההסתכלות, הדימוי העצמי של עם ישראל. עם ישראל לא האמין שיכול להיות כזה חורבן. לא האמינו שבית המקדש יינתן ביד אויב. מה, הקדוש ברוך הוא ינטוש אותנו? וכשהגיע החורבן... אז זה המפלה האדירה שהייתה בחורבן הראשון. החורבן השני כבר היה אחרת, מבחינה השקפתית. אז זה הבתולים של ישראל. כאילו, היה צד איזשהו נאיביות. הקדוש ברוך הוא מזהיר, הוא אומר בתורה, הוא מטרף בנביאים, ועם ישראל לא מוכן להאמין שזה יהיה. אז לא תוסיף קום בתולת ישראל. לא תחזרו למציאות הזו של הצעירות הנאיביות הזו. ככה אמר אדוני אלוהים, העיר היוצאת אלף תשיר מאה, והיוצאת מאה תשיר עשרה לבית ישראל. וצריך לדייק למה הנביא פה כל הזמן מדבר על בית ישראל, בית ישראל, גם בפסוק א', עכשיו בפסוק ג'. אז הקדוש ברוך הוא אומר, יהיה פה חורבן, עיר שהיה בה אלף איש, יהיו בה מאה, עיר שהיה בה מאה, יהיו בה עשרה. כי כה אמר אדוני לבית ישראל, דרשוני וחיו. אתה שם לב שהוא ממשיך לדבר על בית ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, תדעו, המפתח פה זה דרשוני. ואל תדרשו בית אל, והגלגל לא תבואו, ובאר שבע לא תעבורו. אל תלכו למקומות עבודה זרה, באר שבע, בית אל, גלגל, כי הגלגל גלו יגלה, ובית אל יהיה לאבן. תורא את הלשון, נופלת על הלשון. גלגל יגלה, בית אל אבן. גם כן רש"י מזכיר שהיה עיר סמוכה לבית אל שהייתה בית אבן. קראו לה בית אבן. יהיה לאבן, בגלל העבודה זרה ששם, אז בית אל יהיה יגלה, יחרב, יהיה הבל. אבן הכוונה היא הבל. דרשו את אדוני ויחיו, ונצלח כאש בית יוסף, ואכלה ואין מחבל לבית אל. בית יוסף, אמרנו, אמור להיות האש שאוכל את האויב. הקדוש ברוך הוא אומר, יהיה הפוך. בית יוסף יחרב כאילו על ידי אש, ואכלה ואין מחבל לבית אל. אז שוב, אנחנו רואים את המשחק במילים פה. ישנו את הנבואה שבית יוסף יהיה לאש שיצית את הישב, את הקש. ישנו פה הזרה שבית יוסף יכול עצמו לחלות מאש. שוב, הנביא חוזר על המושג הזה, דרשוני וחיו. דרשו את השם וחיו. כן? ההופכים... מה זאת אומרת? כן, כן. מה האדם רוצה בחיים? מה התביעה שלו? מה הוא רוצה? לאן האדם חותר? כן? תרשוני, הכוונה היא... תבקשו את הקדוש ברוך הוא. שים לב, שוב, התביעה של הנביא זה לאן פניך מועדות. התביעה היא לא תתחברו, תגיעו לעבודה, אבל תדרשו, תחפשו. הקדוש ברוך הוא לא אומר תגיעו למסקנה היום, אבל תקבעו כיוון. כן, דרשו לי, הכוונה היא הכיוון צריך להיות לבקש את הקדוש ברוך הוא. זה למה שאני מסתכל על עם ישראל היום, אני מעודד, כי אני חושב שיש צמאון, יש דרישה. זה נכון שעוד לא הגענו למצב של כבר כל האומה מאמינה בשם, נכון, אבל האומה בכללית במצב של דרישת השם. זה נכון שאנשים מבולבלים וחושבים שהנכון זה להיות שמאל לא ימין, נכון, עוד לא הגענו, אבל הקדוש ברוך הוא לא מצפה מאיתנו להגיע בין לילה, אבל אנחנו כן במצב של דרישה. לדעתי רוב האומה במצב של דרישה, אנחנו יחסית במצב מאוד טוב. יש, אז אלה שמחפשים בתורה בציון, ואלה שמחפשים בלב לאחים, יד לאחים, בסך הכל יש דרישה, יש צימון. טוב, נמשיך פה מחר בזאת שם.